עכשיו, המדף של זוהר.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו עם המדף של זוהר, כמו ששמעתם, עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. הפינה שבה אנחנו מוסיפים מדי שבוע ספר מומלץ למדף ספרי ילדים והנוער. היום אנחנו נפרדים מהפינה הזאת ומשאירים אחרינו מדף עמוס ספרים נהדרים, שאליו נוסיף היום את הספר האחרון. מה בעצם הופך את דני אלוף העולם לספר שאת מחשיבה, לפי מה שהבנתי, לספר הכי יפה של רואלד דל?
אז תשמעו, קודם כל זה כמובן יכולת הכתיבה הבלתי רגילה שלו, אבל שכאן בא לידי ביטוי במכלול של עניינים, הדמויות, אי אפשר לא להתאהב בדמויות שבספר. דני ואבא שלו פשוט מתאהבים בהם, אבל גם דמויות המשנה, הרופא חכם וטוב הלב, השוטר שמגן על החלשים והנזקקים ולא חושש להתעמת עם בעלי ההון, ואשת הכומר שמאחורי חלות הפנים הרצינית של אשת הכומר מסתתרת שובבה לא קטנה, אבל גם העלילה הכובשת של הספר שממש אי אפשר להניח אותו מהיד, אגב, מתחילים לקרוא אותו, מוכרחים לסיים אותו, ומערכת הערכים שביסודו מאוד ברור כאן מי הטובים ומי הרעים, ואנחנו נראה מיד שזה בכלל לא פשוט, כי האבא שמדובר בו מתמחה בגניבה, בגניבת פסיונים. הוא עוסק בפוצ'ינג שניתן לתרגם לעברית כשכוונות. אחד הדברים הכי מעניינים בספר, מעבר לסיפור הנפלא על היחסים בין אב לבנו, הוא האופן שבו דל לא רק מצדיק את המעשה של הגניבה, אלא הוא מציג אותו כיצירת מופת על דעת כל הדמויות בספר. ממש שכוונות את בספר הזה היא נזר הבריאה.
אז את מחבר הספר הזה אנחנו לא צריכים להציג, רואלד דל הוא אחד מספרי הילדים הידועים, ואנחנו דיברנו עליו בעריכות, כשדיברנו על צ'רלי בממלכת השוקולד, על מה הוא כותב בספר הזה?
אז פה מדובר באב שמגדל בעצמו את בנו, אחרי שהוא התייתם בגיל 4 חודשים, ואב הוא טיפוס, הוא בעלים של מוסך קטן ותחנת דלק, וכנראה מכונאי, מצוין, והוא מטפל בתינוק באמת במסירות נוגעת ללב. הם גרים בקרוון קטן, צפוף וישן, שנמצא מאחורי תחנת הדלק, והם עושים ביחד הכל. עובדים, טיילים בסביבה, בונים עפיפון ומעיפים אותו, מפריחים כדור פורח וכו' וכו'. ומהתיאורים המפורטים של היחסים ביניהם עולה תמונה כובשת לב של יחסי אהבה, נאמנות וביטחון יוצאים מגדר הרגיל.
וכל זה למרות שתנאי החיים שלהם רחוקים מלהיות משובחים.
זהו, וזה בלשון המתה מה שאמרת, כי הם גרים בקרון צוענים ישן מעט, שאסור אפילו להדליק בו חשמל, כי חברת החשמל לא מרשה להם, אין להם מים זורמים, השירותים נמצאים בחוץ, אבל באיזשהו אופן יש להם כל מה שצריך, גם אם זה המינימום ההכרחי. אז אולי יש כאן קצת רומנטיזציה של חיי העוני, אבל ברור מהספר שדני יש לו כל מה שצריך כדי לשקוט בילדות מאושרת, עד שבכל זאת זה רואלד דל, כל התמונה הפסטורלית הזאת נקטעת, כשהוא מתעורר לילה אחד והוא לא מוצא את אבא שלו. ומהרגע הזה, וזה די בהתחלת הספר, אנחנו נכנסים לעלילה מאוד מותחת, שמונחת על ידי סדרה של שאלות, כמו כל בלש טוב, כן? או סיפור מתח. לאן האבא נעלם? למה הוא השאיר אותו לבד? האם הוא יחזור? מה הקשר בין ההיעלמות שלו לבין היער הגדול מעבר לשדות? ובעלילה הזאת יהיו פיתולים שונים, גם כמה רגעים מסוכנים, עד שנגיע אל הסוף הטוב, שאצל דל, כמו אצל דל, הוא חמוץ מתוק.
אז בעצם, כמו שאמרנו, לדני מתברר כי אביו נוהג להתגנב לאחוזה של השכן העשיר ולסחוב, כלומר לפלח, כלומר לגנוב פסיונים.
בדיוק כך. ודני גם, כשהוא משפר לו את זה פעם ראשונה, אומר, אתה בעצם גנב. זאת אומרת, אבל מה מתברר? שמדובר במסורת ארוכת שנים, וכל תושבי האזור התנסו בשכיבת הפסיונים. עכשיו, מסורת זה כמובן, במיוחד באנגליה, זה הדבר הכי מקודש שיכול להיות, אבל היא לא רק עשירה עתיקת יומים, אלא היא גם בעלת חוקים כתובים ולא כתובים, שכולם מכירים אותם. אז למשל, החוק הכתוב קובע שהפסיונים שייכים לבעל השטח שעליו הם נמצאים. והחוק הלא כתוב קובע מה עם כללי המשחק ההוגנים. מול היופי הזה של היחסים בין האב לבנו ושאר הדמויות בספר עומד ויקטור הייקל, השכן העשיר בעל הקרקעות, ואותו אנחנו שונאים מהרגע הראשון, כי במפגש הראשון איתו הוא מתנהג ברשות וגסות גם לכלב וגם לילד, אז לא צריך הרבה יותר בשביל לשנות דמות, אבל יש סיבות נוספות, כי הוא נובוריש סנוב שמשחק אותה בין המעמד הגבוה, הוא משקיע הון כדי לגדל פסיונים, כדי שפעם בשנה הוא יוכל להזמין את האליטה המקומית, ובשביל מה? בשביל דבר די מגיל, למסיבת צייד של הפסיונים. ובנוסף לזה הוא מניח מלכודת עמוקה שמיועדת לבעלי חיים כדי לתפוס את שכווני הפסיונים, ובכך הוא מסר את הכללים הלא כתובים, ואבא של דני נופל למלכודת, ואז דני בדרך שלא דרך מצליח לחלץ אותו ומתחיל מסע הנקמה. והם מתכננים, הנקמה שלהם תהיה שהם לא ישאירו פסיונים למסיבת הצייד. ואז ממש ערב הצייד הם מפתחים דני, בגלל זה הוא נחשב אלוף העולם. הוא מפתח שיטה ללכוד את הפסיונים, הם יושבים, הפסיונים האלה נורא אוהבים צימוקים, ואז הם יושבים ותופרים בתוך הצימוקים כדורי שינה, ובאמת הפסיונים לוקחים את כדורי השינה האלה, והם נופלים ככה ביער ומוספים אותם, והכיף של כל ההערה זה כשלמרת קליפסטון אשת הכומר למחרת מביאה את הציפורים בתור רגלת התינוק. אלא מה? ההשפעה של כדורי השינה הולכת מתפוגגת, ועד באחת הצלנות הכי מצחיקות בספר הפסיונים מתרוממים מעגלת התינוק, והתינוק מתחיל לצווח ולמחות, והפסיונים ממלאים את כל השטח של תחנת הדלק. הרע של הסיפור, שכן הרע רואה את זה וכמעט יוצא מדעתו, והוא דורש להחזיר אליו את הפסיונים, אבל הם בכל זאת הם נמצאים על הקרקע של האב, אז הם שייכים לו לכאורה. וכשמנסים לגרום להם לעבור לעבר החלקה של הייצל, הם עוד מטנפות את המכונית הרולס רולס שלו, ובכך הנקמה הצליחה מעל ומעבר למשוער. אבל בכל זאת מדובר ברואלד דאל, אז בלי קצת אירוניה אי אפשר. אבל בניגוד לספרים אחרים, האירוניה פה עטופה בהרבה אהבה והיא הרבה פחות נשכנית. אז אומנם בסוף הסיפור, דאל מציג גם את אביו של דני באור קצת מלגלג, כי הוא חושב שהיה לו איזה דרך גאונית לאסוף את הפסיונים, אבל הוא בכל זאת לא רצה להפוך את זה לאסון גמור, ולכן הוא מוציא דרך להשאיר כמה פסיונים לסעודה. הם מתכננים להכין ארוחה נפלאה מן הפסיונים. זה מה שמאוד מעניין, שבעצם כל הסחבנות הזאת, כל הפרשה מתוארת כחוויה אחת מיני רבות, שאחריה ימשיכו ויבואו עוד חוויות חדשות רבות ונהדרות עם אבא, כמו שלפניה היו חוויות חדשות ומרתקות.
עכשיו, לכאורה הנושא הזה שהוא בחר בו מהווה הפרה בוטה של הנורמות של הספרות
יובל, אני לא שומעת אותך.
אנחנו אומרים שלכאורה הנושא הזה הוא הפרה בוטה של הנורמות של הספרות לילדים.
נכון,
זה, אנחנו מדברים
נכון,
פה על גניבה. זה לא חינוכי.
בדיוק, הוא גניבה. אגב, גם הילד שם לוקח את המכונית ובגיל 7 הוא נוסע להציל את אבא שלו. יש שם הרבה הפרות. אבל בכל זאת, מה שדל כן מצליח לעשות הוא להתת המון הצדקות לשכוונות. קודם כל, כי בתרבות האנגלית מדובר לא בסתם שכיבה, אלא בצייד בלתי חוקי של העניים בשטח של בעל אדמות עשיר. ובתרבות הבריטית זה מוצב על הקליר שבין פשע לספורט, ודל מחזק את התפיסה הזאת, מפני שהוא מציג אותה בתור המשחק המקומי של הכפר, שיש לו חוקי התנהגות משלו, ובאופן כזה הוא חלק מההיסטוריה המקומית והפולקלור המקומי. במילים אחרות כולם עושים את זה, וזה משחק עם חוקים שאסור להפר, ולא איזה פרעות של איש הישר בעיניו יעשה. ובנוסף הוא מציג אותה בתור פעולה של צדק חברתי, וגם הוא אומר באיזשהו מקום שבעבר זאת הייתה הדרך המכובדת היחידה שבה יכלו אנשים עניים להכיל את המשפחות שלהם.
זה ספר שהוא שונה מהספרים האחרים של דל.
כן, הוא שונה קצת מהספרים, או אפילו הרבה, אני חושבת, בטון שלו, כי הוא קודם כל הרבה יותר מפויש. הוא כתב אותו גם ב-75, ויש בו המון אירוניה, כי בלי האירוניה הזאת זה לא אירוע על דל, אבל אין בו סרקזם שבדרך כלל מאפיין את הכתיבה לילדים, ויש בו הרבה דמיון, אבל אין פה אלמנטים לא ריאליים ופנטסטיים, ובעיקר יש בו המון אהבה לאבאות ולגידול ילדים, ואני לא בטוחה אם כל הורי היה רוצה להידמות לאביו של דני, אבל אני בטוחה שכל ילד היה רוצה שיהיה לו אבא כזה.
טוב, אז אנחנו מצרפים גם את הספר הזה למדף הספרים, לצד הספרים האחרים של דל, ולצד הספרים האחרים שאת המלצת עליהם. אני רוצה להודות לך מאוד, פרופסור זוהר שביט, על הפינה היום ועל הפינה בכלל. את בנית עבורנו מדף ספרים מרתק. יש בו כמעט 40 ספרים. סיפרת לנו גם על ספרים, אבל גם על סופרים, שכדאי לנצור בליבנו. ובטח עוד נשתמע כאן. תודה לך.
תודה לכם.
להתראות. להתראות.
אנחנו צריכים לסיים, נגיד שוב.
מתי אתה הולך לראות את הפרק האחרון של הלוטוס?
הערב, מה זאת אומרת?
הערב.
בוודאי.
אני חושבת אפילו בצהריים, כשאני אחזור הביתה.
לא, אני לא חושב ש... לא חושב שהילדים שלי יכולים להיות ערים בזמן שאני צופה בסדרה הזאת. הם לא רוצים לראות את אבא סובל מקרינג'.
לא. זה לא במיוחד סדרה לילדים. בוא לא נמליץ עליה לילדים.
לא מומלצת לילדים, אבל יש לנו הרבה זמן לצפות בה. אנחנו כאמור יוצאים לחופשה, אנחנו נשדר כל מיני תכנים מן העבר במהלך הזמן שלא נהיה כאן, אנחנו נחזור בתחילת ספטמבר, ואנחנו מקווים שגם אתם תצאו לחופשה ותיהנו. אנחנו נגיד תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין וליוג'י גבאי שעשה את הביצוע הטכני.